אנחנו כאן בפתיחה בספר הכוזרי, אני רוצה להגיד עוד כמה עקרונות בלמוד את הספר הזה. טוב, עקרון אחד מאוד מאוד בסיסי, זה שעכשיו אנחנו הולכים בעקבות מסעו של מלך כוזר ליהדות. אבל בעצם זה לא מסעו של מלך כוזר ליהדות, או לא רק מסעו של מלך כוזר ליהדות, זה בעצם מסע שאנחנו אמורים לעבור. כן? זה מסופר המלך כוזר. אבל בעצם זה תהליך של הבנת שלב אחרי שלב להבנת מה זה יהדות, מה זה עם ישראל, מה זה תורה וכו' וכו' וכו'. באופן מכוון רבי יהודה הלוי לקח את הדמות חיצונית, כן, וקירב אותה ליהדות, כן? יש כאן השאלה אם זה היה או לא היה, גם אם זה היה, גם אם זה לא היה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. שהמסע הזה ליהדות מתחיל מהחלום, ממשיך במפגש עם הפילוסופיה והנוצרות והאסלאם. כן, זה מסע, עכשיו נסביר מה זה המסע הזה. זה דבר, אחד הדברים המיוחדים כאן בספר הזה, שהרבי יהודה הלוי לוקח אותנו למחוזות מאוד 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 רחוקים. מתחיל מעבודה זרה, הולך לפילוסופיה, הולך לנצרות, הולך לאסלאם. מה זה מעניין אותי כאן? חבל על הזמן, אני הולך ללמוד גמרא, חבל, כן? אני הולך ללמוד אמונה, מה זה מעניין? זה השאלה, כן? כי זה מאוד מעניין מבחינה אינטלקטואלית, אבל אנחנו עכשיו לא עוסקים בשאלות אינטלקטואליות. אנחנו רוצים לבנות את בניין האמונה שלנו. מדוע כאן אנחנו עוסקים בפילוסופיה ובנצרות ובאסלאם? זה שאלה. תשובה פשוטה, יש הרבה תשובות, אבל תשובה פשוטה היא שיש כלל בחיים. איך אני רוצה לדעת את החיובי? איך אני יודעת, אני רוצה להיפגש עם האור? עם האור קשה להיפגש. זה דבר ענק. איך נפגשים עם האור? דרך החושך. איך אני יודע להגדיר מציאות חיובית שהיא כל כך גדולה, כל כך ענקית? לפעמים אני רואה את החיוב דרך השלילה. זה קירון שנמצא הרבה פעמים בחיים. כלומר, יהדות זה לא ולא ולא. למשל, מה זה בורא עולם? אפשר לדקת מזגן? מה זה בורא עולם? מה? זה לא, אין לו בשר, הוא לא בשר ואדם, ולא, כן, הוא אחד, מה זה אחד? לא שניים, זה לא, ולא, דרך השלילה אני יכול להגדיר דברים. עכשיו, גם כאן זה המהלך שאנחנו עושים, יהדות, מה המשמעות, מה הרעיון הפנימי האמוני שנקרא אמונה באלוקי ישראל, מה המשמעות של תורה, מה המשמעות של מצוות. אז הדרך היותר עמוקה ויותר שיטתית, זה כשאני מכיר את עם ישראל ורואה את כל מה שסביב, ואני אומר, זה לא, כמו שאתה חושב, זה לא פילוסופיה. זה לא זה, זה לא זה. זה מפתח להבנת היהדות. אז לפי השיטת חשיבה הזו, באמת, הספר כאן מוביל אותנו מפגש של מלך כוזר, עם כל מיני דמויות, עם כל מיני שיטות שהן לא יהדות. אם אני מבין מה זה לא, אני יכול להבין מה זה כן. כי, עכשיו אני אגיד דבר מאוד חמור, לפעמים, יש על כוח, יש אנשים שהם לכאורה דתיים, לכאורה יהודים, כן, ודאי שיהודים, אבל לכאורה ירא שמיים, אבל בעומק יש בהם הרבה הרבה גרורות של סרטן שקוראים לו למשל נצרות. אני מדבר על זה בעריכות. זה לא טוב, אני זה עם כיפה. זהו, יש לי כיפה, יש לי זקן, אני... נמצא ביהדות, זה בכלל לא פשוט. להמשיך לראה כמה אנחנו משפעים מהתרבות המערבית, קשור לפילוסופיה, כמה אנחנו מושפעים מהנצרות, אפילו מהאסלאם, ברבדים מסוימים, כן? נכון, נכון. אנחנו צריכים, כשאנחנו הולכים לכיוון של יהדות, אז צריכים לפעמים לחתוך במסר החי. מה שאתה חשבת, שאתה עושה מצווה, שאתה עושה דבר הכי חיובי בעולם, לא. הפעולה שאתה עושה, המחשבה שאתה עושה, מחשבה נוצרית. לפעמים פעולות דתיות שלנו, לפעמים פעולות לכאורה יראות שמיים שלנו, זה דבר מאוד מאוד עקום. זה בא ממקום נוצרי, זה בא ממקום מקולקל. כן?
פעולות דתיות בהלכה?
אני אתן דוגמאות בהמשך. נגיע לנצרות, נראה כמה אנחנו טבועים מושפעים, וכמה צריך ניקיון בזה. נצרות, בסדר. מעריך, ברור זה ככה, כן, ברור שזו סוגיה מאוד חשובה, כן?
חלב, באיזשהו מקום זה בגלל הגלות, לא?
נכון, זה קשור לזה, נכון. יש לך ספר? כדאי לראות ספר, עוד בפנים. בסדר? טוב. ועכשיו נראה את המבנה של התהליך של, של מלך. אמרנו, הוא, המלך ביסודו מה הוא? עובד עבודה זרה. ובעצם, למה הוא יצא מעבודה זרה? בעצם הוא כבר שלל דבר אחד, שלל את העבודה זרה, נעשה סדר בדברים. מתוך מה הוא שולל את העבודה זרה? מתוך החלום הזה, שבעצם הוא הגיע למסקנה, אני עכשיו לא נמצא במקום הנכון. ומבחינת מה הוא לא נמצא במקום הנכון?
אמונה.
מה, אמונה, גם העובד עבודה זרה מאמין. אם נתן כותרת, מה התובנה? אנחנו עכשיו עוסקים בתובנות, הספר הזה בונה תובנות, אחד אגבי השני בצורה מסודרת. מהי התובנה הראשונה שאומרת עבודה זרה נית? לא.
שאם אלוהים, עבודה זרה, שאמור להיות קונספט של
זה משהו כל יכול, מסוגל להכון לברא את
הכל,
ואיך
אני
יוצא אותו בגלל
שאני, כאילו איך אני עכשיו
מפסל סתם לדוגמה
חטא
אגיד,
מה עכשיו אני
מפסל איזו צורה ומתפעל לה... לא, אז זהו, זה התשובה אחת, אבל הרבי יהודה הלוי רומז לתשובה מאוד עמוקה, והיא, קודם כל תובנה אחת, חשובה, שלכאורה בעיניכם למנו זה פשוט, אבל תובנה שצריכה להשתרש בנפש. המושג שנקרא מעשיך אינו רצוי. זאת אומרת, יש כאן איזושהי נקודת פתיחה מאוד בסיסית. אפשר להבין מעשיך אינו רצוי בהרבה רבדים. ברובד הראשון, עוד לפני המפגש עם היהדות, כן? מעשיך אינו רצוי, זה כותרת של כל הספר. בשלב הראשון, מה הוא קלט? שבעצם גרם לו לנטוש את העבודה זרה. מה הוא קלט? שבאמת היחס ביני לבינו אלוה יש בו נקודה ערכית, וזה חידוש, יש בו נקודה ערכית של משהו רצוי ומשהו לא רצוי, כי בתפיסה האלילית זה לא ככה. זה סיכום של מה שאמרת שיעור הקודם. עוד פעם, מה זה נקודה ערכית? שיש דבר רצוי, שיש נקודה מוסרית, יש מה שאנחנו, יש נכון, יש לא נכון, כן? היחס ביני לבין האלוה, נכון, הוא טבעי, זה תפיסת האלילית, נכון, הוא טבעי, אבל בעצם היחס ביני לבין האלוה, זה תביעה כלפי האדם, תביעה ערכית, יש מגמה, כשיש מפגש ביני לבין האלוה, זה מפגש שמדבר על מגמות, על תיקונים, על עשייה, על בניין, על ערכים, כן, על אמת מסוימת. זה כבר גורם לי לנטוש את האלילות. באלילות אין אמת. שלב הבא, נפגש עם מי? הולך לפילוסוף. עכשיו ניכנס קצת רקע, דיברנו מתי התחילה הפילוסופיה? פילוסופיה. מה? תחילת בית שני. תחילת בית שני. קודם כל נגיד, ודאי, באופן כללי, פילוסופיה, זה בעצם אנשים, זה בעצם אנשים בודדים, זה לא היו המונים, שהם בעצם... הגדירו את כל המציאות של העולם, נגיד ככה, נגיד קיצוני, לקחו את העולם ואמרו, העולם החומר, עולם הפרטים, זה בסדר, זה לא מעניין. מה שמעניין, זה השכל. מה שמעניין, זה האמת. בעצם פילוסופיה, מה זה פילוסופיה? אהבת החוכמה. כלומר, הצבת האמת כעיקרון, ולא רק כעיקרון, אלא שזה אידיאל, לדעת את האמת. ונגיד יותר מזה, יש עולם חומרי, ויש תיאוריות, יש משהו רוחני, יש איזשהו אידאות. בעולם הפילוסופי, וזה דבר מאוד חשוב צריך לדעת, מה היחס בין העולם החומרי לבין העולם האידאות? בין המציאות לבין המחשבות. תשובה ממש פשוטה. נגיד את זה בצורה קיצונית, אני דיתקתי לעצמי כל מיני ציטוטים מפילוסופים מודרניים ולא מודרניים, נגיד לכם ציטוט מדהים של איזה פילוסוף, הוא אומר דבר כזה, לא צילמתי לכם כדי שלא יקלקל אתכם, אז יש ג'ורג' ברקלי ב-1700 כותב, שהעולם החומרי הוא לא קיים כלל, זה משל, וכאילו, זה לא מעניין, זה רק משל כדי לדעת את האמת. כלומר, למה יש שולחן? למה יש שולחן? בעצם שולחן זה דבר של שטויות, זה לא מעניין, כל העולם החומרי הזה, זה לא מעניין. אלא דרך השולחן אני יכול לדעת פיזיקה. 1700. ג'ורג' ברקלי.
הרב, זה ממש...
אומר, בעצם יש כאן בריחה לגמרי מהעולם. העולם זה לא מעניין. זה איך היא תמצא, אתם יודעים מה זה איך היא תמצא? זה דרך כדי להגיע לדעת את ידיעת האמת. כן? זה, הייתי אומר, זה, כמה, זה בדיוק ההפך ממה? מאלילות. אם באלילות יש רק חומר, עכשיו נעשה לכם סדר בכל הספר. באלילות יש רק חומר. בפילוסופיה, בדיוק הפוך. מה היא אומרת? מה פסגת הפסגות של בני אדם? מה? אדם זה רק שכל. עוד ציטוטים אני יכול להגיד לכם ככה מאריסטו, שאומר בעצם, אדם זה שכל. זה שיש גוף, זה רק, זה כמו שיש מחשב, שיש חומה שמחליק את המחשב, אני יודע מה. כן. אדם זה מחשב. אדם זה שכל. פסגת האדם, עכשיו זה חשוב מאוד לדעת בתפיסה פילוסופית, מה פסגת האדם? בדיוק, וזה, נראה בהמשך את הדבר הזה. להיות חכם, זאת אומרת, להתאחד עם החוכמה האלוקית. נדבר עכשיו מה זה, שם נשאלת השאלה, האם פילוסופים הם דתיים או לא, האם הם מאמינים או לא. בשפה שלנו, מה?
סוקרטוס הציעו את זה
להורג. מה?
סוקרטוס
הציעו
להורג, בגלל
שמה?
מרד בהם.
או, עכשיו נגיד לכם, באופן כללי, כי זה באמת עכשיו על קצה המזלג. זה טעות לחשוב שהפילוסופים לא האמינו. לא האמינו באל. כלומר, מה קוראים לא האמינו באל? כלומר, יש הרבה פילוסופים, אבל אריסטו, עכשיו נדבר בקצרה, הוא לא אמר, לא, העולם הזה, אף אחד לא יצר אותו. לא, יש כוח שיצר אותו. אבל, הבורא עולם לא מנה אותו המציאות. כלומר, מישהו, היה כוח שברא את העולם, שגר ושכח. מה זה שגר ושכח? יש כאן מציאות חומרית, ויש את, את כוח שיצר את המציאות הזו.
הוא לא מתעניין.
הוא לא מתעניין. כי העולם הזה בכלל לא מעניין. העולם הזה בכלל לא מעניין. עכשיו יותר לעומק, זה לא רק של הפילוסופית אם העולם הזה מעניין או לא, אלא בעצם הפילוסופים החדירו לכל העולם, אני אגיד את מילה חריפה, אפילו שנאה לעולם וסלידה מהעולם. מכל העולם החומרי, מכל האנושות. כל האנושות, וזה חדר, זה חדר, זה חדר פנימה, ובאיזשהו מקום גם הנצרות הושפעה מהפילוסופיה. כן? זה עצם אומרת, העולם זה לא מעניין. מעניין? ידיעת האמת. ידיעת האמת. זהו. זהו. ומה זה להיות מאמין אצל, מה הכוונה כשהפילוסוף הוא מאמין? הוא הכוונה, הוא מאמין ברוח. הוא מאמין בהתפלספות, כמו שאומרים. הוא מאמין, הוא אוהב רק סופיה. נכון, מה הוא אוהב? את העולם הזה הוא שונא. מה מעניין אותו? הזכר את השם של מישהו שהרגו אותו, את מי? סוקרטס. אני רוצה לספר על סוקרטס, כשהרגו אותו, הלכו להרוג אותו, מה הוא אמר, המשפט שהוא אמר? זה אני זוכר מהרבה שנים. אני צריך לזכר את המשפט, הוא אמר, אתם הולכים להרוג אותי? תודה רבה. תודה רבה. אין לי בעיה שתהרגו אותי, כי אני לא צריך את החיים האלה. ככה הוא אמר. בכל הרצינות. עכשיו, יכול להיות אנשים דתיים, יהודים, שהם חס וחלילה כמו הפילוסופים. כי הפילוסופים אומרים, בורא עולם לא מעניין את העולם. הוא יצר עולם, כי בסדר, זה טוב שיהיה עולם. מכאן ואלף זה לא מעניין. זה לא מעניין ההיסטוריה, לא מעניין האנושות, לא מעניין האחר. זה לא מעניין. מה שמעניין, זה תיאוריות. עכשיו, שימו לב, המלך הולך בשיטת הטלטלת. מה זה שיטה? של הקצנה. מי עבודה זרה? לאן הוא הולך? כאילו, קלטתי אותה, אז מה אתם מדרשים? אדם חוזר בתשובה לפעמים, מה עושה? טעיתי, הייתי יצור חומרי, מה אני עושה? לפעמים אדם חוזר בתשובה, מה עושה? לוקח מן הקצה אל הקצה. כלומר, מהקצה של רק חומר, שזה עבודה זרה, מה הקצה הפוך מעבודה זרה? קצה הפוך מעבודה זרה, מה אומרת? פילוסופיה. ומה אומרת? לא מעניין שום דבר בעולם הזה. שום דבר. הכל כאן, כמו שקראתי לכם, יש הרבה שיטות בזה, יש כל מיני שיטות קיצוניות בזה, יש פחות קיצוניות, אבל המחנה המשותף שהעולם הזה זה לא מעניין. מה שמעניין זה הספר. והאדם המאושר בעולם, מה הוא, חבר'ה? מה האדם המאושר בעולם? שיודע את האמת. זהו. יודע את האמת בזמן מוכר, אז זה האדם המאושר בעולם. עכשיו אני רוצה להגיד דבר מעניין, יש יהודים עם כיפה וזקן, ארוך מאוד, שהם קצת חושבים ככה. עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? בגלל סתם עכשיו שיעור בפילוסופיה? לא. אנחנו ממשיך נראה כמה היהדות היא לא ככה. ולפעמים אדם יכול ללמוד בישיבה 15 שנה, בסדר? ויכול להגיע לתובנות כאלה. שמה הדבר הכי מאושר בעולם? לדעת השס. זהו. אני יודע את השס. זהו. זה השער העליון. קצת כמו פילוסופיה. כן? בואו נראה את הדברים בפנים, ונראה את ההתייחסות של החבר לכל הדברים. מה? אנחנו בפתיחה, גומרים את העמוד הראשון בפתיחה, מספרים, מי שנגלה לו למלך הכוזרי מחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלמו לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנם בראשונה לפילוסוף אחד, וישאלהו לאמנתו. מעניין. הוא לא, המלך לא אמר לו מה לענות, ותשימו לב מאיפה הוא מתחיל. עכשיו, בעזרת השם שנלמד, נראה כל אחד שעונה מאיפה הוא מתחיל. שאל אותו למענתו. ואיפה הוא מתחיל? משאלה מי האדם? מה זה העולם? לא. איפה הוא מתחיל? מאיזה שאלה? מה זה מה? האלוה. תראו, עמוד הבא, תחליפו עמוד. האלוה! אין לפניו לא רצון ולא שנאה. כי הוא התברך מרומה מעל כל רצון וכוונה. זה לא יש אלוה, יש כוח שיצר את העולם, יש איזשהו מציאות רוחנית שיצרה את העולם. אבל לא שייך דבר לא רצון, לא רוצה משהו, זה משהו סטטי, כן? כי באמת באלוה לא חסר לו שום דבר, זה משהו אינסופי. אין לו רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה. שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר החסר לו, ורק מבוא חפצו יגיע לשלמותו. וכל עוד לא יבוא לזה, החיסרון בינו עומד. קודם כל, הפילוסופים עובדים בשכל. וההיגיון אומר, וזה בכל הדבר נכון, מה אומרים כאן? מה נאמר כאן בספר? שאם נשאלת את השאלה, מבחינתנו, מה המשמעות של האלוה? מה? אלוה, הוא לא מדבר עכשיו על בריאת העולם, חבר'ה. למה הוא לא מדבר על בריאת העולם? האלוה בריאת העולם, אבל העולם זה לא דבר עקרוני. מעניין. הוא מדבר על השאלה מה זה אלוה, האם הוא רוצה או לא רוצה. הוא לא עסק בשאלה האם האלוה ברא את העולם. אנחנו אומרים מה זה אלוה, ריבונו של עולם. אנחנו עם ישראל אומרים ריבונו של עולם. ומה הפילוסופים עוסקים? מי זה אלוה? זה שהאלוה ברא את העולם זה נכון, אבל זה לא דבר עקרוני, כי העולם זה לא דבר רציני. כן? זו התפיסה הפילוסופית.
זה אני רואה עולם.
מה? מעבדה לבורא עולם. מעבדה. מעבדה לכללים, הוא קבע כללים, זה מעבדה כזאת, אז יש עולם, אפשר להיות בו, אפשר לא להיות בו, אני קורא לזה מעבדה, ממשיך נראה, זה סוג של מעבדה כזו, לייצר עוד חכמים. אתה שואל אותי למה העולם נוצר? כדי לייצר עוד אנשים, עוד יצורים כמותו שהם חכמים. בורא עולם הוא חכם, זה לא מעניין, והעולם הוא מייצר עוד חכמים, כמו שיש בסרטים, כן, מייצר עוד דמויות חכמות כאלה, כמו בורא עולם. זה הידיעה, שיש עוד חוכמה בעולם, עוד חוכמה במציאות. יש בורא עולם ויש עוד חכמים כמותו. הכי דומים לאלוה, מי הם? פילוסופים, כמובן. אנחנו לא גאוותנים, כן? כן. מה?
פילוסופים גם צריכים להנהיג את המדינה,
להנהיג את העולם. אבל העולם רק שדה ניסויים. הוא מדבר על זה בהמשך, שכאילו הפילוסוף רוצה להנהיג את המדינה. למה? כדי ללמוד מה טוב ומה לא טוב. כשדה ניסויים, זה לא דבר רציני. תמיד תזכרו, עיני הפילוסופים העולם זה לא דבר רציני. כן? האם אנחנו לא מושפעים מזה לפעמים? ממשיך נראה שהפילוסופיה חדרה על האנושות. כן?
למה אכפת לאלוה החוכמה?
מה?
למה שאכפת לאלוהים החוכמה?
המילה אכפת זה כבר מילה לפילוסופיה. לא. הדבר היחיד רציני בעולם זה עקרונות. זה מה שהוא אומר. עקרונות. שום דבר, שום פרט בעולם אין לו שום משמעות. לא עץ, לא איש, לא בית, לא שום דבר. אני אגיד לך מה הנקודה, מה פירוש הדבר הנעלה של חוכמה? כי זה נצחי, זה דבר אמיתי. עכשיו, יש איזו טענה כאילו מכורה אמיתית בכל הרעיון הפילוסופי. מה הפילוסופי אומר ככה? חומר בא והולך. זה לא דבר רציני. איך אומרים? עולם בא והולך, אנשים באים הולכים, עצים באים הולכים, זה לא... הדבר הכי שלא נשתנה, וזה דבר אמיתי, רציני, שאחד ועוד אחד זה שניים. כלומר, עובדות, כלומר, היגיון. לוגיקה זה דבר נצחי. וכאילו, הדבר הכי נעלה זה נקודות נצחיות, משהו רציני שלעולם לא ייגמר. וזה בעצם מבחינתנו, בורא עולם זה שכל עליון. זה בורא עולם מבחינתה. אין לנו רצון, אין לו זה. יש לו את האמת, את השכל. והשכל העליון הזה יצר עולם. כן? זה העולם הזה. זה כל היחס בינינו לבין העולם. בין בורא עולם לעולם.
הרב, מה קם קודם? הפילוסופיה או הנצרות?
פילוסופיה. כן. בהמשך נראה שגם היהדות הושפעה קצת מהפילוסופיה. מכל דבר רע, אפשר לקחת דברים טובים. כן? איזה דבר הפילוסופיה קידם אותה, את המלך, בשלב הראשון, כן? מעבודה זרה, איזה נקודה חיובית בעצם נוקח כאן מהפילוסופיה? מה? כן. יש שם דחיפה, יש כאן הקצנה כזו. מתביעה בעולם החומר, חכה, חוץ מעולם החומר יש עקרונות, יש אמת, יש משהו מעבר לכאן ועכשיו, יש משהו מעבר לשאלות הקיומיות שכאן ועכשיו. יש עולם האידאה, כן? יש כל מיני הגדרות, לא אצטט לכם, שבעצם עולם האידאה זה העולם. העולם הזה זה משל. העולם הזה זה משל. שיא הרוחניות זה פילוסופיה. מה?
ספר החיים כמשל.
החיים כמשל, בדיוק. העולם כמעבדה, חיים כמשל, תהרוג אותי, לא תהרוג אותי, זה לא מעניין. ואיפה הפילוסופים חיו להם? במגדל השן, כמו שאומרים. כן? צריך להבין את הנקודה הזאת. בואו נראה. נמצא שאין האלוה מכיר אותך. זה מאוד חשוב. מה היחס ביני לבין האלוה? תשובה? אין יחס. אין יחס. כי אתה יצור חומרי, מה זה מעניין את האלוה? מי אתה ומה אתה עושה? תעשה מה שאתה רוצה. זה לא משנה. אתה יכול להיות מושחת. אתה יכול להיות מושחת, אתה יכול להיות רשע. תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מעניין שום דבר. ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן שאינו שומע תפילתך ולא רואה תנועתך. מסקנה מוסרית מזה, יש בעיה להיות מושחת, חבר'ה. יש בעיה לגנוב, לרצוח, לשדוד.
לא
מוסרית. לא. כלומר, מבחינה אמיתית אין שום בעיה להיות רשע, מושחת, גנב, שודד, אין שום בעיה. למה? כי אין פרמטר. באמת, מה שכתוב כאן, האלוה לא מתעניין בשאלות האלה, מה אתה עושה ככה או ככה או ככה. כן? וכל שוכן שאינו שומע תפילתך, באמת כאילו לפי תפיסה של ההיגיון, יש משמעות לתפילה. פעם הסתכלתם בחוץ, ראיתם יהודים מתפללים, זה לא דבר מוזר. מה? כל התפילה זה חילוש של יהדות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. באמת, מה הדבר הזה? בן אדם בא, מוציא מהפה שלו מילים, יש לזה השפעה על מישהו? כן. יותר, נגיד יותר מזה, התפיסה הפילוסופית שבורא עולם הוא האמת, והוא עושה מה שאמיתי. ואם תבוא ותגיד לו, בורא עולם, בבקשה, בבקשה, זה ישפיע עליו. מה?
זה לא ישנה את האמת.
בדיוק, זה לא ישנה את האמת. הרי זה שאלה אמיתית, שאלה אמיתית. בכלל, מה זה כל התפילה הזאת? דבר מוזר. למה זה דבר מוזר? הרי בורא עולם הוא יחליט מה לעשות, נכון? עכשיו הוא לא, הוא לא, הוא לא עלינו, הוא רוצה שאתה תהיה חולה. אז מה זה משנה? אתה אומר רפאנו? מה אתה אומר רפאנו? כלומר, התפיסה פילוסופית אומרת, זה משמעות התפילה. בורא עולם זה האמת, זה האמת. זה לא מעניין מה תרצה, מה תעשה, מה אתה לא תעשה. יש את הרצון האלוה, זהו. יותר מזה, אין שום קשר בינך לבין האלוה. ולא רואה תנועתך. מה פירוש לא רואה תנועתך?
יש פשוט כזה גם ביהדות. אני אומר לו מה תעשה, אני אומר
מה טיפה. אני מגיע ליהדות, אני מתמודד בכל הסוגיות האלה. אבל מבחינת הפילוסופיה, יש אלוה, יש רוחניות ויש גשמיות. מה היחס ביניהם ומה זה גשמיות מבחינתו? מה היחס? נתק מוחלט. הוא לא רואה תנועותיך, מה פירוש לא רואה תנועותיך? תנועות פיזיות, זה לא מעניין. זה בכלל לא מעניין מה עושים. כל המציאות הפיזית, מה אדם קם בבוקר, מה אדם עושה, מה אני הולך, איפה הוא חי, מה הוא עושה, זה לא מעניין. זה לא מעניין את בורא עולם, אבל גם זה לא מעניין את הפילוסוף. עכשיו, יותר לעומק, מה זה אומר לבן אדם? אל תתעניין בחיים של עצמך. כלומר, עזבו עכשיו את השאלות הפילוסופיות, מה בורא עולם רואה או לא או לא. כן? כשמלך כוזר שומע דברים כאלה, בעצם מה זה, למה הוא מפנים באישיות שלו? מה הוא מפנים? לא, לא קשור לשאלה ששווה. באמת, זה לא כל כך מעניין מה אתה עושה ולא עושה, זה לא נקודה דתית. זה לא נקודה דתית. אלא מה, אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה רוצה לדעת להילחם, תילחם. שאלות של עולם הזה, זה לא שאלה דתית. הפרדת דת מהמדינה. שמעת על המושג הזה? מה זה הפרדת דת מהמדינה?
מדינת כל אזרחיה רוצים לעשות.
מה?
מדינת כל אזרחיה.
כי באמת התפיסה של דת, אם אנחנו רואים שהנקודה של דת, הכוונה, נושא רוחני, זה נושא פילוסופי, שאין לו קשר לעולם הזה. העולם הזה מתנהל כטריטוריה נפרדת, שאין להם שום קשר לשאלה של בורא עולם, רוצה או לא רוצה, זה בכלל לא מעניין, כן? והתפיסה הפילוסופית הזאת חודרת עד ימינו. עד ימינו, אנשים שהם לצערנו חיים בארץ, בעיני רוחה, מה זה דת? מה זה דת? רוחניות. אתה יודע, תהיה לכם את כנסת. אתה רוצה, הדתיים שלא יפריעו לנו. איך אומרים, הצבא אני זוכר. טוב, הדתיים לבית כנסת. בסדר? הדתיים לבית כנסת. שם שהם יעשו מה שהם רוצים, אנחנו נעשה, כן, מה שאנחנו רוצים. וכן, אותה הפרדה. הפרדה טוטלית. כן?
אפשר גם הרב לשאול משהו, אולי זה קשור גם נראה לי שזה קשור לנושא, כאילו זה גם מעניין אותי זה. האם הנתק שיש בין האנשים, כאילו מעבר לנתק של בין דת למדינה,
כן.
הנתק שיש היום,
גם קשור.
שבן אדם חושב, נכון. שאם הוא לא מניח תפילים ושומר שבת, אז הוא לא דתי. כאילו אין מצוות שבן אדם לחבר.
טוב, זה עוד דבר. נכון, זה עוד דבר, בסדר? בעזרת השם. בואו נראה. ואם אמנם, אני ממשיך הלאה לקרוא. ואם אמנם מאור הפילוסופים, כי האלו הברכה, אין המאמר זה כי אם על דרך ההשאלה. כי האלו הוא אמנם עילת העילות. מה זה עילה? סיבה. למה אתה קיים? כי יש כוח שברא אותך. למה קיים? מישהו יצר אותנו, כן? שימו לב משפט כאן חשוב, אך הנברא לא בכוונה בעת האלוה נתאווה. מה כתוב כאן? כלומר, מה זה לא בכוונה? הוא יצר אותך ולא מעניין אותו, כאילו, בעצם זה כמו, אתה תוצר לוואי שלו. עכשיו, זה משפט מפתח להבנת הפילוסופיה. נכון שהוא ברא אותך, אבל הוא לא התכוון. מה כתוב כאן? למה זה לא התכוון? כלומר, בזה שאתה קיים, אתה לא מבטא שום אידיאולוגיה. זאת אומרת, עצם הקיום שלך, אין בזה שום ערך. עוד פעם. אין ערך בקיום העולם, אין ערך בזה שאתה קיים. הוא יצר אותך, הוא סיבה לך. זאת אומרת, בגלל, זאת אומרת, כלומר, מבחינה המשוואה, זה נכון שתהיה קיים, אתה קיים. אבל בזה שאתה קיים, אתה לא מבטא שום ערך. אין לו רצון. לעומת, דרך אגב, אם אנחנו נדבר על זה, בהמשך ביהדות זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. רצון האלוה, הרצון האלוה, זה קיום העולם. יש כאן כוונה, יש כאן מגמה, אבל בפילוסופיה זה לא ככה, כן? כן, בנקודה הזו, פילוסופיה אומרת, לא, העולם, קיים, הפרטים האלה, אין שום משמעות. עכשיו, מכאן ואילך, החבר מתאר כל מיני טיעונים פילוסופיים. עכשיו אני רוצה להגיד הערה, הוא כאן נותן כל מיני דעות פילוסופיות, הוא מכניס בפה של הפילוסוף כל מיני דברים. האם הכוונה שהוא בא עכשיו לחסות מאלף עטף מה זה פילוסופיה? לא.
רק איפה זה לא מתאים.
כן, רק, נכון. הוא עושה לנו קצת עבודה בעיניים, מה הכוונה? כלומר, רק נקודות שזה קשורות לבניין האמונה שלנו. בסדר? הוא לא בא עכשיו לחסות בדיוק מה זה פילוסופיה, זה לא קורס בפילוסופיה. בסדר? זה לא קורס בפילוסופיה. זה ספר בעניין אמונה, אנחנו עוד מעט נתקרב ליהדות, כן? ולכן, כשהוא עכשיו מדבר על נושא של כל מיני שיטות פילוסופיות, הוא א', נוקט שיטה מסוימת, עכשיו, יש כאן שאלה שהוא עוסק בה, והוא מכניס בפה של הפילוסוף שיטה מסוימת. זה השאלה, למשל, האם העולם קדמון או העולם נברא? מה? האם היה שלב שלא היה עולם, כן או לא?
גם אם הוא קדמון.
דרך אגב, לפי תפיסת היהדות, זה ברור שהעולם נברא, או שיש אפשרות לומר שהעולם קדמון? האם זה כפירה להגיד שהעולם קדמון, שתמיד הוא היה? הרב קוק אומר, זה לא כפירה.
העולם בלי האדם?
יש שאלה, האם העולם תמיד היה, תמיד היה עולם? או שהיה רגע שלא היה עולם ונוצר עולם? אנחנו יודעים, ספר בראשית, מה ספר בראשית מסופר לנו? מה מסופר לנו בספר בראשית?
שהוא נברא.
מה?
גם אם הם אומרים שהוא קדמון.
כן, אבל השאלה מה זה נברא, ומה המשמעות, זה שאלות קבליות, עמוקות, מה לפני העולם, מה שהיה לפני העולם. רב קוק אומר שהיהדות, עיקר היהדות זה לא אמירה שהעולם הוא לא קדמון. גם אם תגיד שהעולם קדמון, זה לא סותר את כל האמונה שלנו. כן? אבל כאן באופן מקומי, החבר, כן, רבי יהודה הלוי, שם בפה של הפילוסוף את האמירה המעניינת, שהיא, מעולם לא ברא אלוה האדם, כי העולם קדמון. מה פירוש העולם קדמון? תמיד היו בני אדם. תמיד היו בני אדם. עכשיו, למה זה עקרוני? בסדר, זה אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אחרת. שאלה, האם העולם קדמון, האם תמיד היו בני אדם, או שלב מסוים, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון. כן? עכשיו, זה מעניין, כי יש כאן נקודה יותר עמוקה. מה כאן הנקודה יותר עמוקה? מה המסר? עכשיו שימו לב, כל פעם שאנחנו נקרא משהו, זה נתון, זה לא שהוא בהיסטוריה, ולא שהוא בפילוסופיה. מה המסר רוחני באותו אמירה, שלעולם הקדוש ברוך הוא לא יצר אדם? עכשיו אני אגיד לכם פשוט. אתם מכירים את המושג בצלם קים ברא את האדם? זו אמירה שהפילוסופים לא יכולים לקבל. מה זה בצלם קים ברא את האדם? מה מרוש, מה שמות הדבר הזה? האלוה לא שמה. איפה האלוה נמצא? איפה בורא עולם נמצא? איפה? בך, בך, בך. עכשיו, הפילוסופים כאילו בעצם נקודה עקרונית. יש כאן נקודה עקרונית לומר, לא, האדם, מקסימום השכל שלו הוא דבר חשוב. הדבר היחיד חשוב באדם זה, זה הראש, כן? אבל הבריאה, הגוף, הבטן, האוכל, זה לא מעניין, כן? האמירה הזאת שבא הקדוש ברוך הוא והוא, כן, יצר, אדם, יצר את האדם הראשון, והאמירה הזאת בעצם אומרת, בצלם אלוקים ברא את האדם, נעשה אדם בצלמנו, זו אמירה שהפילוסופים התרחקו ממנה, כן? והם אומרים בדיוק הפוך. האדם היה, כן, נוצר בן אדם, קיים, כן? כי הוא יצור חומרי. יצור חומרי זה דבר לא רציני. כל דבר שהוא חומרי, אין לו שום קשר לרוחניות. זה הכלל. כן? ולכן בריאת האדם אין לה שום ערך. ההשלכה של זה נהייננו, שבעצם העולם קדמון. לא היה מעמד של הקדוש ברוך הוא יצר אדם. לא היה משמעות כזו. לא היה מצב כזה. כן.
בקשר למה שאמרת עכשיו הרב, שלדעת הפילוסופים, מה שחשוב באדם, זה
שכל, כן,
שיש בו.
בדיוק.
אז לא יודע, לפחות שמתי לב לאיזה משהו, שזה לא, זה לא ממש מתחבר, אבל זה די דומה, שנגיד לפי היהדות, אז
תגיע ליהדות בעזרת השם, נראה מה יותר חשוב.
אז האיבר שכנוסה בו שמה זה המוח, וגם הדבר.
מי אמר לך? מה?
קראתי את זה.
איפה קראת? במוח הנשמה נמצאת?
איפה זה?
לא, אנחנו נגיע. בעצם זה מה שאתה אומר, זה אמירה פילוסופית. שהדבר היחיד שיש באדם זה המוח. השאר זה רק כננת. כן? יש במוח, במחשב כל מיני דברים, ויש במחשב מוח.
בן כבר מסורת, הוא לא
יודע. מוחין של חסידות, הבנתי, הבנתי. אבל מוחין של חסידות צריך להבין מה זה מוחין של חסידות.
לא, לא על זה אני מדבר.
כן, לא בזה, אז מה?
יש מצב שאני טועה, אבל אם...
הנשמה נמצאת בכל האדם, כאן, כאן הנשמה, כאן הנשמה נמצאת, כאן, כאן, אתה רואה? זה, בצלם בריאת האדם זה זה, כאן צלם אלוקים נמצא, כאן. זה חשוב מאוד להבין את זה, אם לא מבינים את זה, לא מבינים מה זה יהדות. בסדר? אבל כאן הפילוסוף מרחיק אותנו, רוצה, בסדר? הוא אומר ככה, מעולם לא ברא אלוה האדם, וזה הדגשה. מה המשמעות שמעולם לא ברא אלוה האדם? אין קשר באמת בין המציאות החומרית של האדם לבין האלוה. כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד כל האדם מהאדם שקדם לו. זה מאוד מעניין. אדם, 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 אין אלוה בתמונה. אין אלוה בתמונה. אדם, 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 אין סופי, אדם, אדם, אדם. אם יש אלוה בתמונה, זה כבר... יש קשר. לא. תמיד זה עקרוני בפילוסוף להגיד, אין שום קשר. אלא האדם יכול לייצר ולהתרומם, להתנתק מהצד האנושי שלו, ולהגיע לשכל, כן? להתנתק, ללכת למגדל השן, לחשוב מחשבות, ואז אולי ואולי ואולי הוא יהיה פילוסוף, ואז הוא יצליח להתחבר לאלוה. בסדר? בואו נראה. והוא קובעו בו צורות ותכונות מזגיות ומידות מאביו ומאמו משאר קרוביו. יש כאן הרבה חושב, אני לא רוצה לפרט להם כל משפט, כל מיני אמירות. האדם יש לו תכונות, והכל מאים הסיבה הראשונה. אם זה, אם זה ספרים שלכם, אז תסמנו עצמכם משפטים חשובים. הפסקה הבאה, והכל מאים הסיבה הראשונה. מה זה הסיבה הראשונה? באמת, למה עולם, מה יצר את העולם? יש בורא לעולם. אבל לא מתוך כוונה אשר לה. כי אם הדרך האצילות, מה זה אצילות? להציל. מה זה להציל?
זה
בדיוק. יש איזו השראה. אני קיים, ממנה נוצר העולם. זה אוטומט כזה. העולם זה אוטומט. כן, יש עולם. בסדר, הוא קיים. יש... כיוון שזה אמיתי שיהיה עולם, ממנה יש עולם. בסדר? מן הסיבה הראשונה נאצלה סיבה שנייה, וזו נאצלו סיבות השלישיות והרביעיות. וכך נתחייבו כל הסיבות המסובבים וכו' וכו' וכו'. כי אני לא רוצה לתת לכם שיעור פילוסופיה. אני רוצה רק להראות לכם, לסמן לכם נקודות עקרוניות שקשורות אלינו. והנה, עכשיו מה, נעצור כאן בשביל השאלה. מה זה האדם השלם? שאלה אחת. שאלה שנייה, איך מגיעים להיות אדם שלם? מה התכלית? מה פסגת הפסגות של בן אדם? כן? זו השאלה השנייה שהוא שואל. ואז הוא אומר, אמירה מאוד משמעותית, הוא אומר ככה, מה התכלית? מה היעד של בן אדם? מה מעשיך? כתוב, הרי בחלום נאמר לו, מעשיך אינו רצוי. אז מה המעשה הרצוי? מה התכלית? מה נכון להיות? מה נכון לעשות? אז הוא אומר כאן, התכלית הכי גדולה, ותראו כאן את המשפטים, והאדם השלם, אני מדלג על פסקה שלמה בעמוד ג' למעלה, בסדר? בעמוד ג' למעלה, והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי הנקרא בשם. מה זה הצלחה של בן אדם? להתנתק מהגוף, ומה להיות? להיכנס למחשב, להיות שכל. הנקרא בשם השכל הפועל. זה התכלית של האדם. כלומר, האדם, כל עוד הוא לא שכל, הוא כמו חתול. עכשיו הוא אומר דבר מאוד 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 קשה, שהוא אומר, למשל, יש יצורים שלא מסוגלים להיות בני אדם. קושים. כאן באה גזענות. הוא אומר, קושים לא יכולים להיות פילוסופים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני דילגתי אפילו על הקטע הזה, כי אני לא רוצה, אין לנו זמן להתעסק עם זה. הוא אומר, למשל, קושים לא יכולים להיות פילוסופים. הם יצורים, הם כמו חתולות, זה לא... כן? אבל אדם, תדע לך, אם אתה כבר שואל אותי מה כדאי להיות, מה הדבר הכי גדול שיכול להיות? שאתה הופך להיות פילוסוף, ואתה מתנתק, אתה באיזשהו שלב נהיה דומה לבורא עולם. במה אתה בורא לבורא עולם? אתה נהיה שכל, כל כולך שכל, אתה יודע את האמת, אתה חי את האמת, זה המעלה הכי גדולה של האדם. והאדם השלם ידבק הוא מעין אור האלוהי הנקרא בשם השכל הפועל, בו יתחבר השכל הנפעל של האדם, התחברות של התמזגות. יש דבר מאוד מעניין בפילוסופיה. אחת השיטות הפילוסופיים, פילוסופיות הקודמות, הקדומות, ואומרים משפט מאוד מעניין, ואומרים ככה, שבאמת, מה שהגיוני קיים, וגם אם לא קיים זה לא מעניין אם הוא לא קיים. כבר הולכים אחרי ההיגיון, ואם בפועל זה לא, אם אנחנו, איך אומרים? המציאות אומרת שמה שההגיוני לא קיים, אז המציאות לא מעניינת. הולכים אחרי ההיגיון גם אם נסדר את המציאות. למשל, מאוד הגיוני לעשות הסכם, אבל אם הסכם, סתם, דוגמה, כן? לפעמים, הפילוסופיה הולכים באופן מוקצן אחרי ההיגיון. עד כדי כך, שגם אם ההיגיון סותר את המציאות, חבר'ה, גם אם ההיגיון סותר את המציאות, ההיגיון קובע. כי בעצם ההיגיון הוא שכל פועל. מה זה שכל פועל? ההיגיון קובע את המציאות, לא המציאות קובעת את ההיגיון. ואם יש תירה בין ההיגיון למציאות, נגיד ככה. מה? יש בעיה המציאות. תתעלם מהמציאות. יש כל מיני שיטות פילוסופיות. השיטות הרדיקליות בפילוסופיה היא שגם המציאות אומרת אחרת, אם ההיגיון אומר ככה, תלך אחרי המציאות. אגב, אתם יודעים ש... לאיזשהו שלב הפילוסופיה נטשה את השיטה הזאת. כי זה חסם אותה מלהיות, את הפילוסופים להיות גם מדענים. כי מה מדען עושה? מה מדען עושה? איך יש פיתוחי מדע? מה השיטה המדעית? מה? מחקר, מה זה מחקר? עכשיו, יש שני שלבים במחקר. יש תזה, שמעתם על תזה? סתם יש בדיחה על תזות. שיש דוקטורים, שיש להם תזה. והיא לא הגיונית, וגם המציאות סותרת, אבל הם מעצבים את, את הסקרים, את על פי ההיגיון שלהם. יש כל מיני עבודות דוקטורט כאלה, ידוע מפורסם הדבר הזה. שיש לי תזה, יש לי היגיון, ככה וככה וככה. אני עושה עכשיו, אחר כך אני הולך למחקר, ואני בודק אם בעולם זה נכון או לא נכון. אז מדען ישר, חבר'ה, מדען ישר מה עושה? יש לו ישרות, הוא הולך למעבדה, בודק. מה שחשבתי, היגיון מסוים. אני הולך למציאות. אז לפעמים, לפעמים המציאות סותרת את ההיגיון שלך, כן? אז המדע משוכלל עם הזמן, המדע יודע להיות בענווה. מדען טוב הוא מדען שהוא חי בענווה. מה פירוש חי בענווה? הוא יודע להגיד, טעיתי. להגיד, יש לי היגיון מסוים, אבל לפעמים יש היגיון יותר גדול מההיגיון שלי, כן? אבל פילוסופיה שהיא במימד הקיצוני שלה, היא, זהו, שכל קובע. זהו. אני קובע, השכל קובע, מה שיש במציאות לא מעניין. וגם אם המציאות סותרת, הולכים אחרי השכל. כן, זה הקצנה של התפיסה הפילוסופית. זו נקודה אחת. נקודה הבאה, האם פילוסוף צריך להיות אדם מוסרי, כן או לא, ולמה? חבר'ה, האם פילוסוף, כדי להיות פילוסוף, צריך להיות מוסרי, כן או לא? כן, התשובה היא כן. רגע, זה מאוד מעניין. רגע.
אנשים שחורים.
רגע, רגע, רגע. התשובה היא כן.
לפי המוסר שלו.
אי אפשר להיות פילוסוף בלי להיות מוסרי. רגע, אבל למה? רגע. קודם כל כן. זאת אומרת, אדם מושחת, גנב, שודד, הוא פשוט לא יכול להיכנס להיות פילוסוף. עכשיו, יש, יכול להיות שני סיבות להיות אדם מוסרי. אפשרות אחת להיות מוסרי, כי מוסרי זה ערכי, זה נכון, זה אמיתי, מצד עצמו. אבל כאן, אומר כאן הפילוסוף, אתה יודע מה? למה צריך להיות מוסרי? כאמצעי להגיע למדרגה של פילוסוף. למה? כי אדם שהוא לא מוסרי, הוא חומרי. למשל, נגיד דוגמה. גנב. למה גנב לא יכול להיות פילוסוף? כי גנב, למה הוא גונב? כי יש בו יצר. מה היצר שלו? חומריות. אז הראש שלו עטוף בחומריות. אני חייב כסף, אני חייב כסף. הוא חי את החומר. חי את עולם החומר. עכשיו, פילוסוף, הוא מגיע למדרגה רוחנית כזאת, שהוא חי כל החיים שלו, כל המחשבות שלו, כל ההיגיון שלו, הוא נמצא במציאות רוחנית, הוא לא חי את חיי חומר. עכשיו, אם אתה יצור אגואיסטי, סתם יצור אגואיסטי, לא מעניין אותך אחרים. אז אומר הפילוסוף, תהיה, אתה צריך להיות ייצור אידיאליסטי, לא אגואיסטי. למה? זה מאוד מעניין, למה? כי אם אתה ייצור אגואיסטי, אז בעצם אתה ייצור חומרי, אתה ייצור פרטי. אז אתה לא מסוגל להיות פילוסוף. ואז יש כאן בעצם חשבון מאוד 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 ציני. למה זה חשבון ציני? חשבון הציני אומר דבר כזה. צריך להיות מוסרי. לא בגלל שמוסריות זה דבר חשוב. לא בגלל שלתת זקה זה דבר חשוב. לא בגלל שידוג לאחרים זה דבר חשוב, לא. למה צריך להיות מוסרי? מתוך אינטרס. מתוך אינטרס. תראו איזה צינות. כלומר, מה הכוונה? אם אתה רוצה...
זה עצמו לא מוסרי.
מה?
זה עצמו לא מוסרי.
נכון.
נכון.
נכון. ככה, האדם המאושר זה יצור רוחני. שימו לב, אבל... כי גם ביהדות יש דבר כזה. למה אני אומר את זה? מה, זה שיעור סתם ליופי? לא. כי לפעמים אדם יכול להיות מוסרי כדי להיות אינטרס. למשל, אדם אומר ככה, אני רוצה להתחתן. כדי להתחתן, אני צריך להיות אדם נחמד. מה?
זה דוגמה.
זה לא מוסר. אז בואו נראה.
רגע, שאלה קטנה.
כן.
איך בן אדם מוסרי יכול לשפוט בן אדם על פי צבע העור שלו? זה לא נשמע הגיוני.
זה מראה שלא מוסרי.
נו, זה הכל.
מה?
זה הצגה, זה לא באמת.
זה מה שהוא אומר. זה אומר ככה. טוב, יש שיעור עכשיו של הרב ערן. הרב ערן?
כן.
טוב, אז צריך לעצור. פעם באה נשלים את השיעור, את הפילוסופיה, נראה את ההשלכות אלינו, ונתקדם. מה?